אנחנו נעבור עכשיו לסוגיית ראשו ובו בשולחנו, כש... אני עוד מתלבט מאיפה נתחיל. בואו נתחיל... איפה עצרנו? היא השאלה, אני מתלבט איפה בעצם עצרנו. שזה עניין של...
לא, רשום לי.
לא, עצרנו, אבל השאלה, כל נקודה אפשר להמשיך אותה להרבה הרבה כיוונים. השאלה לאן אנחנו רוצים לקחת חייל. אני רוצה להציע בקצרה, קודם כל בואו נאסוף טיפה את מה שעשינו. אני אנסה גם לתמוך את זה עכשיו, ברשותכם, גם עשינו כבר איזו עבודה פילולוגית ראשונית של ליבוד הסוגיה, זאת אומרת, זה יושבת. כל הטיעונים שטענו עד עכשיו, אם שמתם לב, יושבים על קריאה זהירה של המקורות עצמם. זאת אומרת, על עמידה מול המשניות וניסיון לקרוא את מערכת היחסים שבין המקורות, שעל רקע הקריאה הזהירה הזו, שמנו לב שהמושג של ראשו, רובו ושולחנו, הוא בעצם מושג מאוד בעייתי, כי לא ברור איפה הוא צומח. זאת אומרת, הצמיחה, ניסינו לאתר את המקום שממנו הצימוד הזה צומח, כשמה שראינו בעצם הצגנו שלושה שלבים. הצגנו את הדיון במשנה, ששם נראה שמדובר על שימוש. בתוספת ראינו שיש כבר מעבר למושגי המרחב או הגודל, וראינו שבבבלי, באיזשהו שלב אצל תלמידי רב או מאוחר יותר, כי לא ברור לגמרי, לי לפחות לא ברור לגמרי, היום בין ננסה לצעות בזה, האם באמת תלמידי רב עצמם כבר עמדו על ההבחנה הזו, או שזה מאוחר יותר, אבל בבבלי אנחנו כבר מוצאים הבחנה ברורה בין ראשו, רובו ושולחנו, לבין דלת אמות. זאת אומרת, וההבחנה של ראשו, שבעצם צומח לנו מבנה משולש, ראשו ורובו כשיטת בדילל, ראשו רובו ושולחנו כשיטת בית שמאי חכמים, ודלת אמות כשיטת רבי. שזה המבנה המשולש, שבעצם צומח בעקבות כפל הברייתות בבבלי, אבל גם הוא צומח רק בבבלי, והוא זה שמצמיח את הגדר ביניים הזה של ראשו רובו ושולחנו, כגדר שמצד אחד משמר את עמדת בית שמאי, בזה שהוא מכניס פנימה את השולחן, מצד שני עמדנו על זה שהמעבר של זה להיות זין לזין ספחים מקרב אותנו מאוד אל הגישה הבית-הלדלית ומרחיק אותנו מהעולם של דלת אמות, שאת דלת אמות המשגנו על רקע המושגים של תשבו כעת תדורו, נכון? מקום הראוי לדירה. אז את המושגים האלה, שוודאי מאפיינים את השיטה של רבי של דלת אמות, שלכאורה הם גם המקור לראשו רובו ושולחנו, ראינו איך בעצם היצירה של ראשו רובו ושולחנו כקטגוריה עצמאית מבחינה בין ראשו רובו ושולחנו לבין דלת אמות, ומקבלת את ראשו רובו ושולחנו לעולם של שבעה לשבעה צפחים.
שאלה אחת ממשל, תאחר לנו מסתכלת את זה, את המשגה של רבי, תשבו כאן כדור ראוי לדירה. לכאורה לא בא לי, זאת כבר המשגה שהיא כן נכנסת לשיטה המרכזית. אז לא יותר נכון להגיד שהדלת אמות זה דירת קבע?
גם דירת קבע נכנס לראשו רובו ושולחנו. אני מזכיר שהבאי בדף זין מביא את ראשו רובו ושולחנו כשיטת בית שמאי וכאופציה של דירת קבע.
זה נדחה מהלכה, כמו שרבי נדחה. לעומת זאת תשבו כאן תדור, זה מאפיין של השיטה המרכזית.
א', אנחנו נמנה עוד רגע בראשונים שלא ברור שזה נדחה לגמרי להלכה. זאת אומרת, המושג של דירת קבע, שגם הוא, כמו בניסוח של הריצבה, קביעותה מעט בעניין מכל מקום, או כל מיני ניסוחים כאלה. אני חושב שכל ניסוחה בעיניים האלה יעבדו גם לגבי תשבו כן תדורו. המעבר מתשבו כן תדורו למקום הראוי לדירה הוא המעבר שבעצם עליו אני רוצה תכף לדבר. זאת אומרת, שימו לב שהמעבר הזה הוא בעצם המעבר משימוש ל... מרחב, נכון? ברגע הזה כבר התחלנו לפתוח ולפתח את הרעיון שהמושג של דיור הוא לא בדיוק מושג, הוא לא מושג נקי של שימוש, זאת אומרת, הוא לא רק השאלה של באיזה אופן אתה משתמש בחפץ נתון, אלא הוא מעצב גם את המרחב, הוא מגדיר את המרחב שאתה חי בתוכו, ועל רקע זה רצינו לקרוא את המושג של את הניגוד של תשבו כאין כדור. עד כאן, מוסכם על כולם, פחות או יותר מה שעשינו בפעם שעברה, נכון? זה פחות או יותר. אני רוצה להוסיף לזה שתי תוספות קטנות. עוד לפני שוב שנעבור לצד הבא, קודם כל שתי תוספות קטנות שהן תוספות, שוב, כזה מבחינת ביקורת הנוסח או ביקורת החומרים. ההבחנה הזו היא הבחנה, שוב, היא הבחנה כרונולוגית או ניבודית, זאת אומרת, היא מארגנת את החומרים, האופן שבו אנחנו מארגנים את החומרים כאן, שאנחנו מארגנים אותם פשוט על פי האופן ההשתלשלות במקום למקום, וזה מה שעזר לנו לשים את האצבע על נקודות השינוי, להבחין איפה בעצם מתרחש השינוי בתוך הסוגיה ואיפה הוא צומח. כלי אחר שאפשר להשתמש בו כדי לשים אצבע על נקודות שינוי, הוא כמובן הכלי של ביקורת הנוסח. הכלי של ביקורת הנוסח שהוא כלי, אני לא מרבה להשתמש בו, יש כאלה שנוהגים להשתמש בו באופן יותר תדיר, אני לא מחבב אותו כל כך, הרבה פעמים הוא מאוד מעייף, והתיאורים שצומחים ממנו הם קשים, אם כי אני חושב כן, שאני לא מאשים רק את העבודה הסיזיפית, אלא גם את קוצר המסיב, זאת אומרת, ברור שמי שיש לו סבלנות יותר גדולה משלי, קצת פחות הפרעות קשב וריכוז, ויכולת יותר מסיבית לשקוע בטקסט, יכול להצמיח ממש אורות גדולים מתוך העיסוק בשאלות נוסח, כי העיסוק בשאלת הנוסח הרבה פעמים שהוא מקום שיש בו הרבה גרסאות, הוא בדרך כלל מקום שבו יש איזה קונפליקט מרכזי בסוגיה. הדבר הזה בולט כבר אצל הראשונים. אחד האנשים שהתעסקו הכי הרבה בשאלות נוסח הוא רבי נותן. מי שמכיר את ההקדמה של רבי נותן לספר הישר, יש לרבי נותן הקדמה נלחמת שבה הוא מתעסק בנושא הזה של תיקוני נוסח. יש לו ביקורת חריפה על כל אלה שהיו לפניו ששינו נוסחים כאוות נפשם, כוונתו כנראה גם לכמה מתלמידי רש"י, אולי לגיסו הרשב"א, ובעיקר יש לו, היה בן דורו שם רבי משולם, שרבי נותן מתפלמס איתו בכמה מקומות וממש פולמוס מאוד מאוד חריף וגם בביטויים מאוד חריפים, רבי נותן כנראה היה אדם מאוד מאוד תקיף, ועל רקע זה רבי נותן מתעסק, ולסתם תבדקו תוספותים, בהרבה מאוד מקומות בש"ס יש עיסוק אינטנסיבי של רבי נותן בבירור הנוסח, והמקומות האלה שבהם רבי נותן מתעסק בבירור הנוסח הרבה פעמים שוב הם נוגעים באיזה נקודות תשתית, ורבי נותן מוציא מהם הרבה פעמים תובנות הלכתיות מרחיקות לכת. זאת אומרת, השאלה של הנוסח בסוגיה, כאמור בעיקר המקום שבו יש בעיית נוסח, היא שמה אצבע על משהו. עכשיו, למה זה קורה? למה זה עובד ככה? למה איפה שיש בעיית נוסח זה סימן שיש בעיה? מה יגיד בעיה? מה?
הנוסח בא לתקן, להתמודד עם משהו שהיה נראה בעייתי.
אוקיי, זאת אומרת, כנראה במקום שיש בעיית נוסח, כלומר שיש כמה וכמה נוסחאות, יש גרסה מקורית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה היא צמחה ולמה היא צמחה, ועל גבי הגרסה המקורית הזו מישהו היא הייתה נראית לו בעייתית, הגרסה, ועל כן הוא תיקן אותה.
ויותר מכן, מה הגרסה המקורית ומה שינו?
כאן עומד לרשותנו כלל הידוע בכינויו הישיבתי לקציו דיפיציליו. לקציו דיפיציליו זה אומר שאנחנו נבחר את הקשה ונדען שהוא המקורי יותר. למה?
כי אם הוא הקשה, אחר כך שינו אותו שיהיה יותר קל.
ההנחה היא שאנשים לא שינו נוסח מנוסח קל לנוסח קשה. אם כבר הם שינו נוסח מנוסח קשה לנוסח קל. לכן יש להניח, למרות שזה טיעון שיש לבחון אותו, יש לפעמים תיקוני נוסח שהם סתם שגיאה, הם לא בהכרח מבטאים תיקון, אבל יש להניח, לפחות בדרך כלל, שהנוסח הקשה הוא הנוסח המקורי, והנוסח הקל הוא הנוסח המתוקן. עכשיו, הדבר הזה, אני אומר שוב, אפשר להתייחס אליו, אחת הקליפות של העיסוק בנוסח, זה הניסיון באמת לחתור אל איזה מין אמת מדעית של הסוגיה. זאת אומרת, הרבה פעמים העולם האקדמי לוקה באיזה ניסיון לתפוס את הטקסט מאוד 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 קר ולחפש דרכו באמת, שינוי הנוסח רק את הטקסט המקורי, כאילו יש לו איזו חשיבות לטקסט המקורי, כאילו נצליח לגעת בטקסט המקורי, אז באמת יהיה לזה איזשהו ערך. גם התנועה הזו עצמה, אגב, יש להעיר תנועה שיכולה להיות תנועה של קדושה, מי שהיה אולי גדול הדוחפים של העולם התורני בכיוון הזה, הוא לא אחר מאשר הגר"א. הגר"א שבאמת השקיע מאמצים גדולים בתיקון גרסאות, אנחנו מכירים את הגר"אות הגר"א על הדף, ובוודאי שהוא תפס את תיקון הגרסא ואת החתירה אל הטקסט המקורי, לא רק כדרך לבירור הלכה, אלא גם כדרך באמת כאילו לגעת באמת של
התורה,
כאילו להגיע לדבר השם המזוכח. וההנחה הייתה שכדי להגיע לדבר הזה אתה צריך לגעת בנוסח המדויק. אבל הדבר הזה...
הגר"א אומרים לפעמים הפוך, לא? אומרים שהוא היה מתוקן גרסאות גם מתוך הבנה, ולא דווקא מתוך בירור מדעי.
אבל גם תיקון הגרסאות, א', הגר"א עשה הרבה בירור מדעי, וגם תיקון הגרסאות מתוך הבנה, אבל הוא קשור לעובדה שהוא שיש איזה נוסח אמיתי שאתה צריך לברר אותו. זאת אומרת, השאיפה הזו של לברר את האמת הגרעינית, כאילו זה מין תפיסת אמת גרעינית כזאת שנמצאת בטקסט, ואם תברר את האמת של הנוסח אז תדע את האמת, זה גרעין התפיסה של הגר"א. עכשיו, זה יכול להוביל גם בתיקוני נוסח על פי סברה. תגיד, לא יכול להיות שזה הנוסח כאן, ולכן אבל אני לא אעשה איזה תירוץ מפולפל, אלא אני אתקן את הנוסח. כי הנוסח צריך לשקף איזה אמת אבסולוטית שמונחת בטקסט של הגמרא. ככה הגר"א תופס את זה.
זה מעניין שאפילו מתחיל בגמרא, כאילו חסור נחסר
ואחר קטני. חסור נחסר ואחר קטני זה בדיוק הפוך. אני חושב, וכאן, כי לגמרא ברור שזה לא נוסח במשנה. היא לא טוענת, אני חושב, היא לא מעלה בדעתה באמת לטעון שכך כתוב במשנה. אני לא חושב גם שמישהו אחר כך הלך לטופס המשניות שהיה לו ותיקן בטופס
את זה. לא, זה גם חלק מזה של, טוב, יש לנו זה, יש לנו זה, אז תראה, טוב, חסור מחסרה.
חסור מחסרה בתוך המרחב שלנו, אני חושב, הוא הדבר, הוא אחד הכלים הכי בתוך המרחב הפוסט מודרני, היינו קוראים לו הכי דקונסטרוקטיבי. זאת אומרת, זה לקחת את הטקסט ובעצם לעשות בו קריאות עיניך לחלוטין. עכשיו, זה לא כמו הגר"א שבאמת מניח שוב שלטקסט יש איזה אמת אבסולוטית, אלא ההפך, הטקסט הוא מין מגרש משחקים, אני רגע מרחיק לכת, בסדר, אבל זה בעצם מה שנמצא שם, שאתה יכול, בוא נאמר, ביחס לפסוקים, אתה יכול לדרוש אותו קירות עיניך. אני חושב שאם מפספסים לדוגמה את האנרגיה המשחקית שיש במדרשי ההלכה, גזירה שעבר זו טכניקה שיש בה קריצה. אם אתה לא שומע את הקול לקריצת עין, אבל אם אתה לא מבין את הטריק שיש בכלי הזה, אז פספסת משהו מאוד מהותי באנרגיה של איך הוא עובד. זאת אומרת, אני חושב שעל זה הרב הנזיר כותב בהרחבה, כשהוא מדבר על גזירה שעבר ככלי שהוא כלי, כאילו, כשהוא מבחין בין משהו מכנה ההיגיון השני להיגיון הדדוקטיבי או האנלוגי היווני. מדבר על משהו שיש בו, עכשיו הוא מבחיש את זה, הוא מפסיק את זה בתוך עולם פילוסופי גרמני מאוד מאוד כבד, שמנסה עדיין לאתר את הלוגיקה שמונחת בעניין. ובעצם הסיפור הוא לא הלוגיקה, אלא הדמיון. וזה גם כבר רב הנזיר עצמו כתב בכמה מקומות. יש פה איזה דמיון שעובד בתוך הדבר הזה, יש פה אנרגיה שהיא פועלת לא בתוך המרחב הסטנדרטי של קריאת טקסט והסקים מתוך הטקסט הזה, אלא באמת היא נותנת לעצמה קצת להגמיש את הגבולות של האופן שבו קוראים טקסט, ואני חושב שזו בוודאי הדרך אולי הטבעית יותר והמתבקשת ללימוד בית מדרשי, ולכן שוב העיסוק, כל הסיבוב הזה היה רק כדי להגיע להצדיק את זה שבכל זאת קצת מתעסק בנוסחאות עוד רגע, אבל לכן אני רק בא להסביר למה אני לא עושה את זה באופן תדיר כל כך. אם כי שוב, אולי לעשות את זה, אולי קצת יותר. אני כל זה היה אולי טיפה להצדיק את הסלנות שלי, שאני לא עושה את זה יותר, אבל צריך. אז טיפה, שני שינויי נוסח קטנים, הראשון הוא יותר קל להבהרה, השני אולי טיפה יותר סבוך. שינוי הנוסח הראשון, אני חושב את הלב אליו, זה שבכתבי היד, כשמופיעה הלכה של רב שמואל בר יצחק, שראשו רובו בשולחנו, נכון, הלכה, איך למה ראשונו, רב שמואל בר יצחק, הלכה,
צריכה שתהיה
מחזקת ראשו רובו בשולחנו, היא מופיעה בשם לא אחר מאשר אמר רב שמואל בר יצחק, אמר רב הונא. ככה זה מופיע בכתבי היד, בלי הסוגריים, זאת אומרת, מופיע פה רב הונא. עכשיו, הקישור הזה לרב הונא הוא מרתק. הוא מרתק פעמיים. אני מזכיר שכבר בשיעור הקודם עמדנו על החשיבות של רב הונא כאן. למה? כי רב הונא הופיע לנו גם בבבלי וגם בירושלמי. אבל נזכרנו שרב הונא בבבלי הוא בעל האמרה שאמר שסוכה שהיא למעלה מדלת עד דלת אמות. נכון? היא שירה גם כשהיא למעלה מ-20 אמה. רב הונא שבירושלמי הוא רב הונא שהביא את המאיר רבי שמעון רב שהלכה כבית שמאי. בסדר? עכשיו, כאן יוצא ממש דבר שהוא מבין, הוא ממש מוכיח כמעט באופן מוחץ, הייתי אומר, כמו שאמרנו, וזה שכאשר מופיעה הלכה של רב שמעון בר יצחק בשם רב הונא, הלכה שצריכה שהיה מחלקת ראשו רבו ושולחנו, זה מחזק את ההשוואה היסודית שניסינו להציג אתמול בין ראשו רבו ושולחנו לבין דלת על דלת אמות. ואת הטיעון שבאופן בסיסי הקטגוריה של ראשו רבו ושולחנו היא קטגוריה בית שמאית, שבעצם השמעה דלת על דלת אמות, זאת אומרת שההשלכה המרחבית שלה היא דלת על דלת אמות ולא שבעה שבעה טפחים, זה כמעט מוכח מתוך הגרסה הזו מתפרד.
למה? כי זו דעת רב?
כי זו דעת רב הונא. זה לא סתם דעת רב. רב הייתי יכול להגיד, בסדר, תראה מוראי, אני בדירה, כמו שלכאורה יוצא בגמרא בדף בית עמוד ב'. כאן, אותו רב הונא שפסק אני בדירה, שהלכה כבית שמאי, פסק ראשו רובו ושולחנו. עכשיו אני מזכיר, בגמרא ראשו רובו ושולחנו יוצא בסופו של חשבון, אבל כשיטת... למה? בסוף זה יצא בתוך שיטת גטירה. בסוף זה יצא שיטת גטירה. כי הרי ראשו רובו ושולחנו בסוף, יוצא שיש לנו חכם. ראשו רובו ושולחנו נפרד מהדת לדת דמון. זה בסוף הטיעון. אם אותו רב הונא שאמר דת לדת דמון בבית עמוד ב', אומר פה ראשו רובו ושולחנו, אז מה שראשו רובו ושולחנו זה דת לדת דמון. לא, סליחה, לא בשאלה אם זה יצא כשיטת בית שמאי או לא, אלא בשאלה שוב של מה השיעור. אם אותו רב הונא שבדף בית עמוד ב' הביא את השיעור של דל דל דל, הוא זה שמביא כאן את השיעור של ראשו רובו ושולחנו, אז לכאורה זה מאוד מחזק את ההנחה שבעצם זה אותו שיעור. כך נראה. עכשיו, בשביל זה אבל אנחנו צריכים, זה עדיין, גם את זה היה אפשר לדחות ולומר, שכל מה שרב הונא הביא בדף בית עמוד ב' את השיעור של דל דל דל, זה רק לעניין סוכה שגבוהה למעלה מ-20 אמה. הרי מסקנת הגמרא שם היא שכל המחלוקת בין רב הונא לרב חנן בר אבא היא רק, נכון, כולי על מה הקשר סוכה בראשו ובור שולחנו. אלא שהשאלה זה סוכה מעל 20 אמה, האם תהיה כשמה מעל דל דמות. אבל בהנחה שאני הולך עם הרישה של הסוגיה שם, שהוא נראה פשוט יותר, שבאמת בהקשר סוכה פליגת, שזה נראה ממש פשט הדברים שם. אז רב הונא שאמר עכשיו דל דל דל, הוא אומר פה ראשו ובור שולחנו. ואין משהו שראשו ובור שולחנו זה דל דל דל. ואין ברור לנו גם למה הדבר הזה נמחק. נכון? ברור שזה נמחק, כי אנחנו לא יכולים לקבל את ההנחה לאור המשך הסוגיה, שבאמת דל 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 זה ראשו ובור שולחנו, זה כל דבר. זו הסיבה לזה שהדבר הזה נעלם מכתבי היד. זאת נעלם בסוף בדפוסים, כי אנחנו לא רוצים לקשר את רב הונא שאמר דל 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 דמות לקטגוריה של ראשו ובור שולחנו. בסדר? אז לכן
לכאורה אני לא מאמין שהחשיבה היא חשיבה כזאת קטגורית, אני פשוט לא רוצים לזהות את מי שאנחנו פוסקים מאותו, או אם אנחנו לא פוסקים כמותו, זה נראה לי כאילו חשיבה יותר בסיסית, זאת אומרת כאילו אתה מנמק את המחיקה הזאת עם תוך קריאה אפילו לא בית יותר כאילו שקשה לי להאמין.
אני מסכים, אני מסכים, בסדר, בסוף זה לא עובד, אני מסכים, אני לא חושב שמי שמחק את זה היה מודע לכל התנועה שאנחנו מתארים כאן, למחק את זה על רקע התנועה הזאת באופן מכוון, אלא בסוף זה לא מסתדר. כי רב הונא שם אמר דל דמות, וכאן הוא אומר, ראשו רובו ושולחנו, אז זה לא, אבל ביחד. אז מוחקים את רב הונא. זה ה... אגב, רק כדי לחזק את הטיעון הזה, טוב, לא נדבר על זה כרגע, אבל מי שיש לו זמן ואנרגיה וכוח ורוצה להיכנס פה, זה שיקרא את הפני יהושע. הפני יהושע פה הוא גם ממש כאילו רואים לעיניים. הפני יהושע כותב, שבאמת רב חנן בר אבא ורב הונא בהקשר סוכה פליגת כנגד הגמרא. זאת אומרת שהברייתא שלו הוא מגלגל את זה למדנית אחרת, אבל גם הוא קורא את הסוגיה וברור לו, הוא שואל רגע, מה פתאום רב שמואל בר יצחק פה פוסק שהלכה צריכה שנייה מחזיק ראשו ובור שולחנו? מה הקשר של זה לכאן? אני יכול אז בכלל צריך להיות בסוגיה בדף כ"ח שם, אחרי המשנה. מה פתאום הגמרא מגלגלת כאן, למה שרב שמואל בר יצחק? הרי לא קשורה לפה. אנחנו דיברנו על עכשיו על סוכה למעלה מ-20 אמה. איך פתאום הגענו לדבר על חושב רוב שולחנו? אני חורה הדיון הזה. אומר הפני ישוע, הוא דיון על המשנה דף כ"ח. אומר הפני ישוע, בגלל שכשמי שערך פה את הסוגיה ושם פה את משמואל בר יצחק, הוא חושב שמה? שרבונה ורב חנן בר אבא שהובאו בדף בית עמוד ב' באמת מרשה סוכה פליגל. ועל רגע זה הוא רוצה לסוק הלכה ומחלוקת רבונה ורב חנן בר אבא ולהגיד הלכה שצריכה שאתה מסק כמו שרו בו שולחנו כשיטת רב חנן בר אבא בדף בית עמוד ב'. זה הקריאה של הפני יהושע, שהיא ממש, שוב, היא מתבקשת, זאת אומרת, היא ממש, והיא רק תומכת את מה שהצענו אתמול, את כאן שוב, כמהלך למדני, צומח מה שהצענו בשיעור הקודם, כמהלך ביקורתי מרבד. זאת אומרת, מסתכל הפני יהושע על הלכה של הסוגיות. זאת אומרת, ברור שבעצם, רבונה ורב חנן בר אבא חלקו באמת בהקשר סוכה. ברור שככה הגמרא קוראת אותם.
אבל הרב יוסף אומר את זה עד שזה בא לי בלבד.
כן, הוא אומר ברור שכשהגמרא מביא פה את רב שמואל בר יצחק, ברור שהוא עושה את זה על רקע הזה שהוא קרא, שבעצם כך הוא קרא את מחלוקת רב חנן בר אבא ורב חנן בבית המדרש.
על פי טענתך כאילו הם זהים.
אני מסכים, אני חושב שבכלל, למרות ששוב, אני מוכן לקבל את ההשראה שאולי כבר תלמידי רב שהם ממשיגים את זה בשני אופנים שונים, כבר מניחים אולי שזה שני שיעורים שונים. אני לא מתעקש על זה באופן... נכון, זה מוכיח שהם בעצם לא נחלקו, אני מסכים. נכון, ששתי המאמרות האלה בעצם לא נחלקו. עד כאן? יש? פחות או יותר? מבטא רגע על ההלכה השנייה, הנקודה השנייה שהיא נורא מעניינת ולא ניכנס אליה כרגע, זה השאלה האם גורסים שמע מינה או לא. מי שרוצה אני מוכן לפתוח איתו את זה בסדר, אבל זה כבר מהלך עוד יותר סמוך. הרב נתן נטע רבינוביץ' שהיה גאון עצום בעל דקדוקי סופרים, הוא בהערות שלו, תשימו לב, גם בהערות שלו על זה וגם בהערות שלו על השמע מינה, זה בסוף הוא עשה פה עבודה מאוד מאוד חזקה בתוך הסוגיה, זאת אומרת, הוא מבין היטב את המשמעות של שינוי הנוסח האלה, אני חושב, והוא עושה חלק גדול מהמהלכים שעשינו פה, בעצם נמצאים בהערות השוליים שלו לדקדוקי סופרים. אגב, הוא היה דמות מאוד מאוד מעניינת, הרב רבינוביץ', אבל מתוך את זה, פעם תרצו. אני מאוד ממליץ לקרוא את ההקדמה שלו לדקדוקי סופרים. טקסט מאוד מאוד מעניין, הוא עושה בעצם מפעל ענק של ביקורת הנוסח, איזשהו מפעל שוודאי עולה בקנה אחד עם מגמות של השכלה ושל זה, והוא עושה את זה לגמרי מתוך תוכי בית המדרש, והוא מודע מאוד מאוד, באופן מאוד עמוק, לנפיצות של מה שהוא עושה. זאת אומרת, הוא עושה פרויקט שהוא פרויקט מאוד 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 רגיש, ועל כן הוא בוחר לא לעשות דקדוקי סופרים על סדר נשים. זה בחירה מאוד מעניינת. כי הוא אומר, אי אפשר לדעת בסדר נשים, זה נושאים שהם קריטיים לעולם ההלכה הלימודים, אני לא רוצה לדעת לך. אז הוא מבין, שימו לב, שמה שהוא עושה על שאר הסדרים הולך לשנות את ההלכה. ברור לו שהעבודה הנוסח שהוא עושה הולך לשנות את ההלכה.
אבל כשהוא אומר, אני יודע שיש איזו יכולת שאנשים יחשבו לשנות את ההלכה. לא בטוח שהוא חושב
כזה. הרעיה שוב, שבסוף הוא בזה, יכול להיות שהוא, אבל ברור לו שזה מה שהולך לקרות. בין אם זה הוא חושב שצריך לשנות את ההלכה, בין אם הוא יודע שאנשים הולכים להשתמש במה שהוא עשה כדי לשנות את ההלכה, זה לא משנה כל כך. ברור שהעבודה שהוא עושה היא עבודה שבסופו של דבר משנה ומערערת את המבנה המסורתי, ולכן בסדר אנשים הוא לא מבין. זה ממש, זה גם מודעות מדהימה וגם בחירה מרתקת. כל הצדדים של הבחירה הזאת הם מרתקים. אדם גם מה שהוא בוחר כן לעשות וגם מה שהוא בוחר לא לעשות, זה נורא נורא מעניין. אז כאמור אני ממליץ לכל מי שרוצה לקרוא את ההקדמה שלו. טוב, עד כאן מיילך א', בסדר? כאילו, החלק הראשון. מה זה אומר כל זה? אני אכל לי כוס מים ואתם תחשוב. מה עושים עם זה? כאילו, מה זה אומר את כל הדבר הזה? במילים אחרות, חוץ מזה שיש יהודי שיש לו הורסים ומתלהב מהם, למה זה חשוב? בעצם.
מה אמרנו?
כל פעם אנחנו אומרים עושים.
מה?
כל פעם אתה אומר מחלוקת ראשונית בהלכה.
ואז מה שם בכלל גדולה?
קטנה. שזה משמעות.
אוקיי, אתה אומר קודם כל אנחנו נגיע ונראות מה שיש לזה משמעות הלכתית. בסדר, את המחלוקת ראשונית יכולנו לראות גם בלי זה. היא גם לא בהכרח תלויה במה שתיארנו, זאת אומרת, היא נובעת גם בסוף מתוך קריאה של המקורות כפשטם, לא צריך את כל המהלך שעשינו כדי להגיע למחלוקת הראשונה. אז למה זה, מה זה, מה זה אומר? בעצם השאלה, מה קורה כאן? בואו נוסיף עוד דבר לקטן שזה אומר, יש פה גם סתם, אפשר להגיד שזה חשוב לאמיתה של תורה. זאת אומרת, יש משהו, אני חושב, זאת מבחינתי, מרתק כאילו להתפתל עם הסוגיה, לראות, ואני לוקח אותנו, ואיך היא עובדת, מה המנגנונים שפועלים בתוכה, ואיזה, איפה יש לה חירות לשנות דברים, איך דברים משתנים, איך דברים מתגלגלים, זה גם של עצמו, יש בזה ערך.
אני חושב שזה קשור, מה שאני לפחות מתקשר אותי, זה בעניין של שוב פעם יושב לגבי השאלה של דירת קבע ודירת ארעי, שפסק שאלה מהותית. מה שאנחנו רואים כאן זה מחזק את הבחירה של הבעלים. נשים את המוקד לפחות בסוגיות האלה, את דירת ארעי, כל המשמעות שמזכמת לסוכה מתוך המושג הזה.
אז כאן אני מאוד מסכים. מה שיונתן ראינו, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. זה שאנחנו ראינו פה איזה מאמץ ממש מפותל וההליכה בתוך מבוכי הסוגיה אפשרה לנו לחשוף את המאמץ הנסתר של הבבלי בעצם לקחת את מושגי הארעי, נכון? ולהפוך את התמונה לתמונה של הארעי, עד כדי כך שאפילו כשפסקנו כבית שמאי, הפכנו אותם בעצם למעין דירת ארעי.
אבל אני חושב קצת קשה רק עם דבר אחד שאמרנו, ש... הוא עצרנו את זה קודם, המושג של זה שהוא גאים תדור. שאתה, כשהסברת את הדברים, אתה ראית אותו כמושג ששייך לבית שמאי. ועל ידי כך, בעצם אתה, כן, בתחושה שלי, אתה בעצם מוציא אותו החוצה. ואילו, אלף זה מושג שאני חושב מופיע בו שולחן ערוך, נכון? זאת אומרת, בן אחד. ואתה מושג מפתיע, נכון? נכון, לא, גמרא, בסדר, גמרא, כל
הלכה. לא, הוא
מצליק בגמרא, הוא
הולכים את זה כאילו
לדירה מסוכה. נכון, הייתי רוצה להסביר שבשבוק כאלה תדור זו כבר שיטת הביניים, זה כבר כמו מקום הראוי לדירה. ואז אתה רואה את זה כ... ואז זה יותר מתיישב לי המאמן שהבב לי עושה.
זה שהיית רוצה זה יפה? אני איתן שתראה לך, אבל כאן המקום הסוף טוב.
אני רק לא יודע, הסוגיה לא רוצה באמת מצליחה לי, אלא גם רוצה.
מה?
יש את החבר לחלוטין מהקבר, כאילו.
זה שנייה לי מעניין, בדיוק.
אני מאוד מסתכל. עכשיו, מה שעולה פה בסוף, זה שכמו בכל סוגיה טובה, וכל הסוגיות הן טובות, התמונה שנוצרת בסוף, היא אף פעם לא חד-ממדית. זאת אומרת, זה לא שאמרנו ארעי וזהו. בסדר? עכשיו, אלא אל תוך תמונת הארעי הזו, ייכנסו הרבה מאוד מרכיבים שהם מרכיבים של קבר. עכשיו בואו נגיד סתם, למה באופן פשוט זה לא יכול, לא, לא, אין שום סיכוי שזה יעבוד הלכתית, טכנית בסוף. כי אם תשבו כן תדורו, זאת אומרת שאתה צריך לטייל בסוכה, להוציא את הכלים הנעים בסוכה וכולי, מה שניסק בשולחן ערוך, אני מזכיר, זה הלכה על מעשה בשולחן ערוך. תגלו לי איך עושים את זה בסוכה של שבעה עד שבעה טפחים. ברור שזה לא עובד ביחד. אדם לא יכול להעלות כלים נעים ומצעות נעים ולטייל בסוכה של שבעה על שבעה טפחים.
ראינו, אם הוא מוסיף עוד בד שזה מוריד מהטף מהשבעה טפחים, אז זה פסול.
דלת דלת כן?
מה?
דלת דלת
כן, 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 בדלת לדלת, שוב, אם אתה חושב על חדר של 2 מטר ו-2 מטר, הייתה לנו סוכה כזו לא מעט שנים כזוג צעיר, אז בחדר של דלת לדלת, אתה שם לונג יפה על הקיר, אתה מוציא את הספת קש הקטנה שלך, היא תופסת חצי סוכה, אבל היא נמצאת שם.
ו-2 מטר זה לא
כזה קטן. כן, זה חדרון. חדרון לא גדול, אבל זה מרחב, זה חדר. ובוודאי במושגים של המשנה, דל 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 דרון, זה יופי של חדר. זה לא אולם, אבל זה חדר מכובד. אבל על שבעה צפחים לא עובר אם תשבו כן תדור, מה שלא תעשה. אני אגיד, הדבר הוא הכי פשוט.
כמו שהשבעה צפחים עוד לא עלה באופן הזה.
אני מסכים. שבעה צפחים הזכרנו, קיים רק בירושלמי, וקיים בבבלי בהמשך בכמה סוגיות כהערכת, כדבר המובן מאליו, עד שהוא מופיע בט"ז, בדף ט"ז, ששם הסוגיה הגמרא אומרת בפירוש שמשך סוכה קטנה שבעה עד שבעה צפחים. בסדר? זה שם זה מפורש. אגב, האחרונים שואלים, למה שבע עד שבע? אם כדי טפח, וגם באמתא כיתיב, אז זה שש על שש, אם עוד טפח, אולי מספיק טפח על טפח. אחד הבית הלוי, אני חושב שהוא אומר, רגע, אם יש סוכה של שש על שש, וחקק בכותל טפח על טפח. אולי זה מספיק? זאת אומרת, יש ודאי מרכיבים, והאחרונים פירקו את זה, שוב, יש בית הלוי נהדר, שאני חשבתי ששלחתי לכם ולא שלחתי לכם, וגם בחזון איש נמצא קצת, פירקו בעצם את הזין הזין לבב על בב פלוס טפח. שבב על בב הוא, אני מזכיר, ראשו ורובו. והטפח זה שולחנו. עכשיו, אם אנחנו מדברים, שוב, ברור, אז יותר מזה, עשו חלק מהראשונים להגיד, והאחרונים להגיד, זה דאורייתא, וזה דרבנן. עכשיו שימו לב, מה זה בעצם אומר? במושגים שלנו, זה בית הלל, זה בית שמאי. נכון? אז הלכה כמי?
כמעט כולם.
שמה?
שזה לא רק וזה לא רק.
בראשונים זאת שאלה לא פשוטה כל כך. לא ברור בכלל שדאורייתא יש גדר של בר.
שמה הם מקבלים את הנימוק
של השבת? אפילו אם הכניס בדל מצטמצם בגימל על גימל?
זה בעיקר נובע מהנימוק של הגזרה.
השאלה, אם יש גזרה, אז מה הגדר דאורייתא? האם יש גדר דאורייתא? זה נחלקו הראשונים, נחלקו האחרונים. אבל אני אומר עוד לפני זה, שוב, מה שוודאי הולך לצמוח לנגד עינינו, זו תמונה שהיא לא קוהרנטית. זאת אומרת, אי אפשר יהיה בסוף לנסות ולטעון שיש פה קונספט הלכתי לחיד שיחיד את כל המרכיבים של מה שאמרת. אלא על כורחנו, הסוכה, כמו שאנחנו פוגשים אותה בסוף, היא נושאת על גביה כמה וכמה וקטורים הלכתיים שונים שהתמונה של הסוכה בסוף מייצגת את כולם. היא לא מייצגת רק אחד.
גם הרעי, גם כן, גם הרעי.
עכשיו מה שאנחנו צריכים לשאול, ברגע של רעי וקבע כל הזמן כדאי שנחמיק בראש לשאלה מה זה בעצם אומר. מה זה אומר שסוכה היא דירת הרעי ודירת קבע? אני מזכיר את הדיון כבר הראשון שלנו, הלכנו לסוכה כענני כבוד, סוכות ממש. מה כל אחד מהם יגיד? מה אתם אומרים? הסוכה כסוכה ממש היא דירת הרעי ודירת קבע? דווקא אני אכבוד מים. אני אומר, מה שצריך לפתוח דרך זה, זה באמת את השאלה מה התנועה של היציאה לסוכה. ברור שהתנועה של תשבו כן תזובו היא מאוד מאוד שונה מהתנועה של סוכת הרעי. אני רוצה מה לשים עוד אז כל זה דבר אחד, אבל הוא כרוך בתנועה שנייה שגם אני כבר נחרב את הדיבור, ואני רוצה עוד טיפה לגעת בפה, וזה התנועה שהולכת מהשימוש אל המבנה. אנחנו נראים את התמונה הזו, אם אתם זוכרים, על פה בסוגיה הבאנו אותה כמעבר מראשו רובוב שולחנו, כמושגים של שימוש במשנה, וראשו רובוב שולחנו כמושגים של מרחב להלכה. זה בעצם המתח שהסוגיה צועדת בתוכו כל הזמן.
כאילו מהגב
על החפצה. והאם באמת בשתי המערכות האלה אנחנו עובדים ביחד, בואו נותנים אותו דבר, האם אנחנו יכולים, אגב, מה שיגידו חלק מהראשונים, אנחנו יכולים לסוף פה כבית שמיים ופה כבית הלל, נכון? עכשיו שימו, זה ממש יוצא איפכא מסתברא, אגב, זה פלא עצום. יוצא, מה? יוצא שאנחנו מסכים על רקע המושגים הבסיסיים של קבע והרי, יוצא שפסקנו כבית שמאי לכאורה שצריך מבנה קבע, וכבית הלל שצריך שימוש הרי. כי פסקנו כבית הלל בשאלת השימוש. ואם אני אבל דחלק...
רק בעניין הספציפי.
רק בעניין הזה.
רק בעניין הזה. אתה אומר?
עכשיו, הפסיקה הגדולה זה ודאי הפוך.
זהו, בדיוק.
ברור שבפסיקה הגדולה פסקנו שהשימוש יהיה קבע, תשבו כאן את הדור, ולגבי המבנה, באופן כללי, פסקנו הרי, חוץ מהנושא הזה של ראשו ובאופן שולחן. נכון? זאת אומרת, לא קיבלנו גם ממה של הבאי, של כאילו, הכול סביר לנו, לא פסקנו כשיטה, כאילו כל הראשונים. אנחנו כשיטה לא פסקים, אנחנו לא מקבלים את ההנחה של סוכה לגבי הקבע.
עושה להעיר משהו על זה, שאולי תגיד אם איזה חורג את זה יותר רב. אם אתה עוסק במבנה הרי, ואתה באמת רוצה שהמבנה יהיה הרי משתהיה איזה משמעות, אתה חייב לפסוק בשימוש, לפחות לנהוג בשימוש כקבע. כי אחרת, מה האמירה? האמירה היא תצא למקום הרגיל, תגור שם. זאת אומרת, אם אתה לא דורש מהבן אדם לגור שם, אז מה המשמעות שאמרת שהוא צריך לצאת למקום הרגיל? לכן אני אפילו לא בטוח שבית הלל, אני מדבר על זה פה בטוב הפוך, אבל שבית הלל שאומרים הרי, לא יקבלו את זה. כי זה כל החידוש.
אני מזכיר קודם כל שזו תמונה שיוצאת בסוף. ברור שהתמונה שיוצאת בסוף היא שאתה צריך לבנות מבנה הרי ולהשתמש בו באופן של קבע. ומכאן בטח
לזה שעוד עם בגן, סוכר.
נכון, נכון, אני מסכים, זה מה שאומרת הגננת. זה באמת, במובן מסוים זה גם באמת, שוב, זה דרשה אמיתית על סוכה, זאת אומרת, זה לא רק וורד, זה באמת סוכה. סוכה היא באמת לצאת אל הארי ולהוציא את הקבע, את הבית שלי לשם. זאת אומרת, לא להישאר, כלומר, במובן הזה, זה לא... דיברתי על זה עם הילדים בשבת האחרונה, אז אמרו שההבחנה זה בינינו שנסענו לקמפינג לכנרת ללילה אחד, לבין אלה שהיו לידינו שהיו שם שבוע. אמרו, זה ההבחנה וזה באמת הבחנה מאוד גדולה. אתה בא ללילה אחד קמפינג בכנרת, זה נראה כמו לילה אחד קמפינג של אשכנזים. כאילו אתה מגיע עם לקראת חושך, מתארגן שם על החוף, בבוקר נמצא שם עד שהשמש עולה ונהיה חם מדי ואתה מתחפף כמה שיותר מהר. מי שמגיע באמת לקמפינג בכנרת, הוא מגיע עם הגנרטור, הוא פורס שם... הוא מגיע בבוקר כבר, הוא מתארגן עם הגנרטור, הוא מקים שם מתחם שהמשפחה הולכת לרבוץ בו שבוע.
שוטף כלים.
יש שם, מה?
שוטף כלים.
שוטף כלים. עכשיו מגיע, מה זה? היהודי הזה יכול מגיע השבש ב-11 בצהריים. הוא יוצא מהמים אחרי שהוא התרענן. הולך קצת, יושב, אוכל צהריים. אחרי צהריים עוד רחיצה במים. כאילו, הימים עוברים. עוברים להם. הייתה לידינו משפחה שסיימה שם שבוע וחצי של קמפינג בכנרת, ולא היה נראה שהם, כאילו, שיש סוף לדבר הזה איפשהו. הם גדים שם. עכשיו, זה באמת הבחנה, זה הבחנה, נכון? אתה לא קופץ לסוכה. עכשיו, מה שמעניין זה שאנחנו אבל מוצאים, גם אני חושב בפועל בחיים שלנו, סוכות שונות. נכון? יש את הסוכה הזאת של, שאדם בונה לעצמו ליד הבית, שהיא באמת הקמפינג שבוע וחצי. יש את המטיילים שישימו שלוש מכוניות וישימו מעל כמה אלפים שהם מצאו בדרך ויכנסו אחד אחד לאכול או שניים שניים לאכול במה שיהיה שם בפנים, נכון? או את חמים באירופה, בפריז, לא היה שום מקום לבנות סוכה בחוץ, היה להם מרפסת ברוחב 80 סנטימטר, על המרפסת הזאת שמו למעלה סכך, זה היה 80 סנטימטר על 3 מטר, וכל אנשי פריז היו באים לאכול אצלם בסוכה, לעשות קידוש אצלם בסוכה בחג. זאת אומרת, זה ברור שאלה באמת סוכות מאוד שונות באנרגיה שלהם, נכון? כל סוכה זה לא
אנרגים שונים, יש סוכה אחת דווקא בתיאור שאתה מתאר, יש התנהגות אחת שהתנהגות ראויה, יש התנהגות אחת שהתנהגות שאין ברירה. כשדיברו בבני עקיבא לצאת למסע ולאכול וזה, לא בעצם שאני כתב מאמר עם זה, שהוא אמר, לא, אל תתנו למסע בסוכות.
זו שאלה טובה, כי הראיות הזאת, אני חושב, אבל אנחנו מוצאים אותה גם להלכה.
כאילו, עד הכנסת...
הראיות הזאת היא מאפיין של הסוכה. זאת אומרת, בואו ניקח לדוגמאות אחרות שהחומרים יפכו אותן למאפיין של הארי. העובדה שאתה יכול לעשות, האם הוא אומר שאתה אומר שלא תעשה סוכה של שכן כי חתן ושלישית אפילות איך? הוא לא היה אומר כזה דבר, נכון? כי זה חלק מובנה בלכות סוכה, המבנה העלוב הזה של שתיים כהלכתן ושלישית אפילו תפר. אם יהודי מחליט, יהודי, בוגר הכולל העליון בגוש, ילך, יצא החוצה מהבית, יבנה לעצמו סוכה כשרה, שבעה על שבעה צפחים, שתיים כלחתן, שלישית אפילו טפח, ושם הוא יטול את הלולב שלו בבוקר. תהיה לנו בכלל שתהיה בעיה עם זה? הוא כן, הוא מבסוט, מישהו בנה סוכה, בדיוק כזה. עכשיו, שאלה ששואלים, אגב, עוד שאלה שהיא מעניינת, שואלים אותה האחרונית, אנחנו יודעים שמצטער פתור מן הסוכה. נניח שאדם בנה סוכה של שבעה על שבעה צפחים, הדרך היחידה שיכול לישון בסוכה הזאת זה בישיבה. כך מסתבר. ממילא הוא מצטער בסוכה הזאת לעניין שינה. האם הוא יכול לאכול בסוכה הזאת? זאת אומרת, האם סוכה כשרה?
אוקיי.
עכשיו, ברור שסוכה של שבעה, מכאן מוכיחים חלק מהחומרים, שזה שאתה מצטער בסוכה לעניין דבר אחד, זה לא חוסר את הסוכה.
זהו, רק בלילה הוא מצטער.
מה? אבל זאת שאלה, כי הסוכה לכאורה לא ראויה לדירה.
אז אסרו את זה, לא? אסרו את זה.
מה זה אסרו? סוכה של שבעה שבעה צפחים, יהיה פה נישון בנחת, סוכה של שבעה שבעה שבעה
שבעה
צפחים. אתה מצטער, גם אם אתה מאוד עייף, לישון בישיבה זה לא בדיוק הכיף, נכון? ואני אומר, יש פה בסוף לא זו כלום, זה לא קוהרנטי, זה לא עובד. אין כאן באמת מבנה הלכתי לחיד, אני רוצה להגיד בשקט, אין שום נושא מבנה הלכתי לחיד. אתה יודע, אין דבר כזה. אין, אני לא מכיר, אני לא מצליח לעלות בדעתי כרגע נושא שבו באמת יש איזה מין תמונה מונוליטית כזאת של הלכה שיש לה רק כאילו גורם אחד שמעצב אותה באופן ליניארי, כאילו יש טעם, הלכה, זה הולך. תמיד יש קונפליקטים, והקונפליקטים האלה בסוף נוכחים באיזשהו אופן בתוך תמונת ההלכה עד השורה האחרונה כמעט תמיד.
אם זה הלכה מתמודד כל הזמן.
נכון, כי זה בדיוק אחד המאפיינים של ההלכה כאורגניזם חי. זאת אומרת, התמונה, תרבות היא תמיד דבר שיש לו הרבה מאוד משפיעים ותוצאות ותהליכים. היא אף פעם לא דבר שצומח באופן, שוב, ליניארי. אז לכן גם ההלכה בנויה באופן הזה. אני רוצה, אני מרגיש שעוד לא מיצינו, אבל יש עוד משהו שתמון, ואנחנו כבר לא נספיק היום את כל מה שרצינו. המעבר הזה, אני חושב שיש בו אולי עוד קצת שאפשר להוציא ממנו. אני יותר מרגיש את זה, אני מבין את זה את הרגע. אבל אני מרגיש שוב, המעבר משימוש למבנה, אני מזכיר שאנחנו ראינו אותו גם בפרק בניתוח של המבנה של פרק, של משניות פרק ב'. זאת גם שם עמדנו על זה שהפרק בנוי משני חלקים, אני מזכיר, כאשר החלק הראשון מתעד את המבנה והחלק השני עוסק בשימוש, והטענה שרצינו לדעת אז זה שיש זיקה, אני מזכיר, בעקבות המאמר של דבר מוולפיש על העבד וכו', בפרק השני רצינו לטעון כבר שם שיש זיקה בין השימוש לבין המבנה על רקע מושגי הערי שפגשנו אותם גם שם. אני מרגיש שוב, זה מחזיר אותי למה שדיברתי על הדיור. אני מרגיש שיש כאן משהו שהוא מאוד מהותי לאופן שבו בסופו של דבר אנחנו פועלים בתוך מרחב. יש לנו איזו תודעה לפעמים, אני חושב שזה המקום שבו צריך טיפה לבחון מחדש את ההבחנות הלמדניות. זאת אומרת, ההבחנה מגבר לחפצה היא הבחנה פוריה, אבל לא נכונה. היא לא נכונה במובן הזה שאין תמונה באמת, אני חושב, של סובייקט שיש הבחנה מאוד מאוד חדה בינו לבין האובייקטים מסביבו. שהסובייקט הוא פועל בזמין מרחב סגור ועצמאי ומנותק מהאובייקטים שנמצאים מחוץ עליו. אדם פועל עם דברים בעולם. הוא מתייחס לדברים, הוא מגיב לדברים, הוא פועל בתוך מרחב שיש לו ממשות. אני חושב שכמה מההבחנות האלה, פילוסופים אקזיסטנציאליסטים מהמאה ה-20 והיידגר בראשם עסקו בהם הרבה, אבל אני חושב שזה, שוב, חוזר לפונקציה המאוד מרכזית של דיור. זאת אומרת, לגור איפשהו זה לא פעולה של הגב, אלא זה סוג של, שוב, זו הוויה.
יש כאן גם כל מיני, כאילו, לא רק פילוסוף, אלא מושגות מיסטיות, של קשרים בין חפצים לבעלים שלהם.
כן, אבל אני מסכים, אבל אני חושב שזה... מה?
לא, שאלה באיזה שפה אתה רוצה להגיש לזה.
אני מסכים, אני בוא לומר, כיוון שאנחנו שוב בתחום הדגילה, אז נשאיר את התמונה המיסטית של הסיפור הזה רגע בחוץ. אני חושב שיש בזה משהו, שוב, כמו שכבר אמרנו, ראש אגר לקבלה של מיסטיפיקציה של הנפש. העולם של מיסטיקה אפשר כמעט תמיד גם לחוות משהו ממנו בתנועה מאוד ראשונית שלנו. יש משהו ראשוני בה, וזה שאנחנו לא שוב סובייקטים שמשתמשים בחפצים באופן, יש משהו כמעט נצלני בתודעה הזאת, של להשתמש בחפץ. אתה, יש איזו אינטראקציה בינך לבין המרחב שסביבך, בינך לבין החפצים שלך. ואולי גם השגה אחרת אפשר להגיד שכן המקח על מתחו, חן מקום אני יושבת, חן נעמד לך מכוח, חן נשאל בעלה. יש איזה חן שנוצר מההוויה הזו של בעלים שיש לו חפצים, ויש לו מקום, ויש לו גם אישה. זה חלק מה... זו לא תמונה נצלנית, בן החסר.
מה דעת
שלו? מה?
כן,
מה דעת? אני אומר, התמונה הזו שהיא באמת תמונה של התרחבות של הדעת על כל הדברים האלה. נכון, אתה... הם מרחיבים את דעתו של אדם, כי באמת היא נוכחת בדברים האלה, הדעת של האדם. ועל כן אני חושב שזה גם התמונה שאנחנו צריכים לקבל פה מהסוכה. המעניינות של יציאה לדירת ארעי, יש משהו מאוד עמוק בזה שהוא ממחיש את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא אמור לייצר מערכת יחסים אחרת בין האדם לבין המרחב שלו. אולי על רקע הדבר הזה עצמו, זאת אומרת, כאן אני חורג אל הדרוש רגע. שיכול להיות שהתמונה הזו עצמה, והשיקום של המבנה, היא בעצם התנועה שאותה הסוכה באה לייצר. זאת אומרת, האם אנחנו באמת לא מוזמנים דרך התנועה הזו של הסוכה להתבונן גם, גם בבית שלנו אחר? זאת אומרת, לשאול גם על הבית, הבעיה הגדולה שום של בתים טובים תבנה מיישבת ורם לברך. זאת אומרת, המקום של הבית, שהבית באמת הופך להיות נכס. כלומר, יש נכסים. נגלן. יש איזו תמונה שבה הבית הופך להיות הנכס שלך. במקום שהוא יהיה הבית שלך. והשאלה שוב, אתה באמת, אולי שוב, זו התנועה שאליה צריך לשים פה לב, התנועה הזו מהשימוש של המבנה, והאופן שבו בסופו של דבר השימוש מגדיר את המבנה ולהפך. אנחנו נוצרת איזו תנועה בין השימוש לבין המבנים. אז שוב, כאן אני זה טיפה דרשנים, מה שבמיוחד הסיום עכשיו, שאולי זה מה שזה בא ללמד, יש פה אני מבין שזה טיפה חורג כבר מהאופן שבו המקורות עצמם מציגים את זה בפנינו, אבל עדיין אני מרגיש ששוב, עצם התנועה הזו מהשימוש של המבנה היא בהחלט מזמינה התבוננות. טוב, אנחנו נספיק קצת פתיח לפסיקה, בסדר? לא על הפוסקים, נדבר אולי מחר, ואולי אתם תעשו את זה בעצמכם, כי אפשר כבר שזה יידח פירוש שלו. אז בואו נדבר טיפה על הפוסקים. או עוד הערות עד כאן? יש לנו דבר על הפוסקים?
אני לא חושב שהבנתי, לפני שהפקת את זה שהשימוש הרעי נובע שהערעי נובע מהשימוש והקבע נובע מהמבנה בתוך הפסיקת הלכה, אז מה זה מה שאמרת קודם? מה שאמרת לפני, שדפוק בעצם.
אמרתי רק שנוצר תמונה מוזרה, כי שוב, באופן פשוט להלכה אמרנו שהמבנה הוא מבנה הרעי, אז נפסק להלכה שזה נראה לרעי. ולא פוסקים כמי שאמרנו, ויש שיטות כאלה שתפקה דירת קבע. מצד שני, לגבי אופן השימוש, אנחנו פוסקים להלכה, שתשבו כן תדעו, ותשתמש בסוכה באופן של קבע. משנה אומרת מפורשות, כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו הרעי, לגבי אופן השימוש בסוכה. בסדר? עכשיו, של פסיקת ההלכה בנושא הזה. מה שיוצא אצלנו בסוגיה מעניין, זה שלפחות לחלק מהשיטות, אנחנו פוסקים לגבי המבנה כבית שמאי, שצריך ראשו רובו ושולחנו. שעל הציר בין בית שמאי לבית הלל, בין ראשו רובו לראשו רובו ושולחנו, זה הצד הקבוע יותר. נכון? לפחות הבית עליו איזה בדף זין, את השיטה של דירת קבע בעניין. בנושא שוב, בנושא הזה של ראשו רובו ושולחנו, לגבי השימוש, כלומר, אדם שיושב ראשו ורובו בבית, ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, שזה, במקרה שלנו, האופן של השימוש, שם אנחנו פוסקים כפוסק פוסק התוספות לפחות כבית הלל, שאפשר לשבת ראשך ורובך בסוכה ושולחנך בתוך הבית, נכון? משמע שלכאורה שוב, בשימוש אנחנו מאפשרים שימוש ארעי יותר, ודווקא במבנה אנחנו דורשים מבנה קבוע.
רק שפוסקים ככה, אז כאילו את השאלה הזו מנתקים מהרכב והרעי.
אני מסכים שם מקום. זאת אומרת, הפסיקה של ראשון רובו בשולחנו, לוקחת את המקרה הזה, המקרה הזה הופך להיות מקרה טסט קייס מאוד מוצלח, כי הוא באמת חריג מהציר. זאת אומרת, זה המקום שבו כביכול פסקנו כבשמיים.
כן, ולכן וגם הישיבה, כאילו בין הישיבה עם השולחן בתוך הבית, היא פחות מתקשרת בתודעה לקרב.
היא לא מתפשת על רגע
עשו כאילו בעיקר הכיף של מרחב.
היא לא מתפרשת באופן פשוט על רגע תשבו כאל כדור. בסדר? אם כי עוד נראה שזה בדיוק משהו ראשי.
כן, זה כבר הפוך. אני בסדר מתפתל עם הפסיקה של המרחב לפי בית שמיים על הקרב.
זה נובע שוב מהמהלך של הסוגיה שבאותו סוף בסוף הולך עם הסוגיה כדרכו עד הסוף. זאת אומרת, הולך עם הפיתולים של הסמה עד השורה התחתונה, ואומר רגע, כל הדין של ראשו ודובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית זה רק עם גזירה שמה יימשך, וגזירה שמה יימשך אני פוסק לבית ילד שאני זה רק כזה. זה המהלך של תוספות. התוספות כאילו באמת נותן אמון בסתמה עד הסוף והולך איתה עד הקצף. אז הוא אומר רגע, לפי החשבון, אז בסוגיה הזו, בדיון הזה של ראשו ודובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית זה הכל דיון בגזירה, ואם זה דיון בגזירה אז גם אני פוסק לבית ילד, לא כבית שם. רגע, בואו אבל נציג רק את הדעות השונות. יש לנו בעצם שלוש דעות שאפשר לסמן בסוף הסוגיה ונציג אותן בקצרה. התוספות עריף והרמב"ם, בהנחה שפה יש הבדל, בסדר? שהיא הנחה בעייתית, אנחנו תכף נעמוד עליה. אבל ממש על קצה המזלג ועל רגל אחת. תוספות פוסק לסוכה קטנה, הלכה כ-900. למה? מזכירים על פי ראש שמואל בר יצחק מפורש, נכון? שמואל בר יצחק אמר הלכה שצריכה שהיה מחזיק את ראשו רובו בשמיים.
זה אחרי הפסיקה שלנו שיש סוגיות שבהן הלכה כבשמיים, אחת מהן בסוכה.
כן, אבל אני אומר, זה מגיע מזה, זה מגיע מזה שראשו שמואל בר יצחק פסק כבית שמיים. זאת אומרת, זה חיקה של הסוגיה הזו הלכה כבית שמיים. זה אחת משש סוגיות, נכון? כמו עוסקים על הלכה כבית שמאי. בסוגה גדולה, כלומר,
כבית
הלל, שמא יימשך, לא גזרינה.
אבל בסוגה הקטנה, הפסיקה היא כן משום שמא יימשך, לא?
לא,
זאת אומרת שלא.
לא, לא, לא. בסוגה קטנה, בסוגה קטנה, עוסקים כבית שמאי, כלומר, דירת קבע, שהתוספות לא ממשיג את זה מפורשות.
מקום הראוי לדירה.
מקום. מקום הראוי לדירה. כשהפיצפה לדוגמה מסביר את התוספות, אז הוא אומר גם קצת קביעות הבאים.
יא סרוכה, אני מבקש גם...
קצת קביעות. בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא מסכים שדירת קבע הרי, אבל אנחנו כן רוצים למשוך את זה קצת אל הקבע, אז אנחנו מסכים דירת הרי שיש בה קצת קביעות. בסדר? אני מאוד אהבתי את הביטוי הזה של הריצבה. קצת קביעות, או קביעות המעץ, יש בזה, הוא משתמש. יש, קצת. נשאר משהו מדירת קבע. בסדר? הריף פסק גם בסוכה קטנה וגם בסוכה גדולה, כן? בית שמיים. בית שמיים. לא רק זה, הוא מוסיף משפט מפתח. בחד טעמה ילמו. יש רק בעיה אחת, מה? הוא לא אמר מה הוא חד טעמה.
לא, הוא אומר בפרוש של הגזרה, לא?
כן, הוא אומר
בפרוש. שזה הגזרה.
הוא אומר מה הוא חד
טעמה. למה?
זה היה גם לבית שמיים משום לבין דירת כאבה, אלא אתה אמר משום לגזרה שם בגימל, הוא אומר.
אוקיי, בגימל. חד טעמה ילמו. אם אני ממשיך. יש כמובן קושי גדול בפסיקה הזו של הריף, כי לפי הדבר הזה יוצא... עכשיו, בואו נאמר, יש פה כמה וכמה שאלות על הריף שצריך לשאול אותן. א', לכאורה מה שיוצא טוב לתוספות זה שאם אנחנו הולכים עם הגמרא, אין סיבה לפסוק בסוכה גדולה כבית שמש. את הגמרא לכאורה הציגה את שתי המחלוקות האלה באופן שהוא לא תלוי אחד בשני, על רקע זה, מה פתאום הריף תולה אותם זו בזו? שאלה... כי בגמרא לכאורה יש שתי מחלוקות שונות. יש דיונים, או שמחלוקתם בסוכה קטנה, או שמחלוקתם בסוכה גדולה. אני מסכים, זאת אומרת, החיזוק הגדול הריף מסווה הוא שבעצם... ושניהם, בואו נעשה את זה גם ביקור, בשפה שלנו, זה שני עיבודים של אותה מחלוקת. זה בעצם מה שאומרים כבר הראשונים שמסבירים את הרי"ף. הוא אומר, אם הוא עושה ככה, כי ברור שאם שני הדיונים האלה מופיעים במשפט אחד, ואולי אפילו שני פירושים לאותו משפט, אז ברור שזה אותה מחלוקת. מצד שני, איפה הרי"ף מסתבך? יוצא לפי הרי"ף, ושואלים, שואל איזה כבר בעל המאור, שסוגה קטנה, זה רק זה בדרך כלל. הוא אומר הרי"ף, אם ככה, יש לנו שורה שלמה של דיונים בגמרא לקמאי שמתקיים כהנחה פשוטה שזין על זין זה מינימום של סוכר. ואם זה רק זה רד לרבנן, אז אפשר לפתור את זה באלף אחד דברים. דוגמה קלאסית שמביאים, עולה כבר בראשונים, ואחרי זה באיגר עוד עושה מן הצינס, מה קורה אם יש סוכר קטנה צמודה לסוכר גדולה? שני מבנים. והשולחן בסוכר גדולה. גזירה שמה יימשך, לייקה.
זה אחלה שיימשך.
או לחילופין, סוכה קטנה, כשאדם אוכל עם הפיתה ביד. אין שולחן. אז לכאורה, אין גזירה שמה יימשך, לא?
כן.
אז מה הבעיה? זאת אומרת, המשגה הזו של הריף של שמה יימשך אחר שולחנו, היא המשגה מאוד 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 בעייתית. גם על רקע עצם הגזירה הזו, שהיא גזירה מוזרה, זאת אומרת, קשה להפעיל את הגזירה הזו, להלביש אותה באופן פשוט על סוכה קטנה, זה קצת מסובך. ושיראה גם הראש בעצם מקשה על הריף, על רקע השאלה הזו, כנראה זו כוונתו, לשונו של הראש קצת קשה, כמובן נתנאל כבר מתבטא בשאלה איך מילים להסביר את הראש, אבל כנראה שזו כוונתו של הראש. אבל זה ברור, זאת אומרת, ההשגה הזו באמת, להפיל אותה גם על סוכה קטנה, זה לא מופיע בסוגיה, זה לא ברור כל כך למה לעשות את זה, זה לא עובד, וזה גם הופך את כל הדין סוכה קטנה להיות דין דרבנני, וזה גם קשה לו. עכשיו אנחנו שלושה קשיים שכבר הראשונים מציפים בביקורת שלהם על הריף. שיטת הרמב"ם, הרמב"ם מצד אחד הלך עם הריף, ופסק בשני המקומות הלכה כבית שמה. אלא מה? שהרמב"ם פה בסוכה גדולה פסק כבית שמה, הרמב"ם עשה את זה קודם כל בשני מקומות שונים. הדין של הרמב"ם בסוכה גדולה מופיע איפה? ששלחתי לכם הפניות לרמב"ם?
פרק
ו'. הדין של הרמב"ם בפרק ו' בהלכה?
חט.
כותב הרמב"ם שסוכה גדולה זה גזירה שמה היא גזירה.
אני לא כותב סוכה גדולה.
בסדר, מה שאנחנו מכנים סוכה גדולה, אדם שיושב בסוכה רוב.
כי הוא לא עושה את ההכנה. בפרק ו' עוסק בגזירה שמה היא משיך.
בסדר, גזירה שמה היא משיך, אבל המצב הוא אדם שיושב, גודל הסוכה הוא לא רלוונטי. בסדר, אז זה קראנו עד עכשיו סוכה גדולה. סוכה גדולה כלומר אדם שיושב בסוכה שולחן.
אז אתה מכריח כאילו שהרמב"ם מחלק. וזה לא...
הרמב"ם מחלק כי הוא מחלק, כי הוא מביא את הדבר הזה בשני מקומות שונים. כי בפרק ד' הלכה א', הרמב"ם כותב מפורשת.
כן, מה הסוכה? אבל באופן פשוט, כי פה הוא גם בשטח הסוכה. פה הוא גם באיזושהי גזירה של שם ומשה.
אוקיי, כלומר, אלה שני, אני אומר באופן פשוט, הרמב"ם תופס את זה אבל כשתי הלכות של נועם. הרמב"ם, כמו שחידד מאוד הרב סולובייצ'יק, הרמב"ם באופן פשוט מביא את הדבר הזה כגזירה דרבנן. גם בפרק ד' הוא מביא את הגודל של סוכה קטנה ופוסק גם פה כבית שמאי, אבל מביא את זה באופן מובהק בתוך כל רשימת גדרי הסוכה, ונראה כדבר פשוט שעושה גדר בסיסי של הסוכה שהוא דאורייתא. ואם כך, לכאורה, נפל הרמב"ם בין הריף לבין התוספות. כי מצד אחד, הוא הלך עם הפסיקה לכאורה של תוספות בסוכה קטנה, שתופס באמת שהפסול של סוכה קטנה כשיטת בית שמאי, שהגדר של אותו רוב שולחנו הוא גדר מהותי לסוכה. הוא גדר בסיסי מהותי לסוכה, והוא כנראה שוב על רקע המושגים של קצת חיוב. מצד שני, בסוכה גדולה, הוא אימץ שוב את בית שמאי ואימץ אותם על רקע גזירה שמאי משה. עכשיו לכאורה, אם בסוכה קטנה פסקנו כבית שמאי להוריד עם גזירה שמאי משה, אלא מדין זה שנניח בלשון התוספות היא צריכה להיות ראויה לדירה, מנהל לפסוק כבית שמאי בסוכה גדולה. הרי אם אלה שתי מחלוקות שונות ולשני טעמים שונים, אנחנו יודעים שפוסקים כבית שמאי בדיון הזה, כי כך אמר רב שמואל בר יצחק, אבל מה פתאום שיפסוק כבית שמאי גם בדיון הזה? זו שאלה ששואלים כבר נושא הכלים על הרמב"ם. ולכאורה, אם הרמב"ם קורא את הסוגיה כמו תוספות, אז הוא לא היה צריך לפסוק בסוכה גדולה כמו תוספות, זה לא כמו הריף. מה שאם הוא קורא את הסוגיה כמו הריף, אז היה צריך לנמק את סוכה קטנה בשם ההיגרות, ולא ולא להציג את זה כדין דאורייתא, בסוף הדין בסיסיים של חוקה. טוב, עד כאן התמונה של הראשונים, ועכשיו תעשו חיים.